שלום ערב טוב, אני מתנצל על האיחור. איך אתם סולחים? אני אגיד לכם, כשאני בא מבית שמש, אני בא בזמן. הייתי בירושלים איזה מקום. אז אכן איחרתי, זאת האמת. בכל אופן, אנחנו היום מתקדמים בדף כ"ג ג', אבל רק לפני כן, תמיד אני עושה את זה, משהו קטן משבוע שעבר, אנחנו דיברנו על מחלוקת הראשונים סביב שיטת הבהאג. האם הדלקת נר שבת מהווה קבלת שבת, וראינו את ההתקפה של הרמב"ן על הבהאג ואת ההגנה של הר"ן. מה שרק רציתי לציין, שלא הדגשתי את זה בשבוע שעבר, זה שהר"ן עצמו יש בו שני שלבים, לא שלב אחד. מצד אחד הר"ן רוצה להוכיח מלא מעט גמרות שיש איזושהי תקנה שהמלאכה האחרונה ביום שישי צריכה להיות הדלקת הנר, אבל הוא לא טוען שחכמים תקנו שהדלקת הנר היא מהווה קבלת שבת, אלא בעקבות הטענה שיש תקנה כזאת הוא אומר כך: כיוון דכל הנה שמעת את המוכחי שחכמים תקנו שתהיה הדלקת הנר מלאכה אחרונה, זו התקנה, לכן הוא ממשיך שלב ב', זה ברן פעל הריף.
כן, לא, אבל יש מקור שכתוב מפורש שיש תקנה.
הוא טוען שיש איזה חמש גמרות שבהם רואים שהמלאכה האחרונה, בעיקר הגמרה המרכזית שהוא מסתמך עליה, היא של שקיעות, שש שקיעות. הצופר, יש פה צופר ביום שישי. בבית שמש הם עושים את הצופר בשעה לא נכונה, עושים אותו 40 דקות לפני ה... אבל אנחנו לא
אומרים...
ירושלמי, יש לנו כמה ירושלמי, זה שעשינו את המהומות, אז הם עשו את הבית ספר בירושלים, בכביש הרמות וזה, אז אחרי זה הם באו אלינו, וגם הצופר בא איתם משם.
הבית הגענו.
שירים, כן. בכל אופן, באותה גמרא, חנוך, באותה גמרא הוא רוצה להוכיח שיש ממש תקנה, שהדלקת הנר היא המלאכה האחרונה, אבל התקנה היא רק שזו המלאכה האחרונה. ואז הוא מוסיף, אני ממשיך, מי שמדליק את הנר כבר הוא גומר בדעתו שלאחר מלאכה הזו לא יעשה שום מלאכה אחרת. אז מי שמדליק את הנר יודע שהוא לא יעשה יותר מלאכות, ולכן הוא מסיים, אין לך קיבול שבת גדול מזה. אבל בסופו של דבר זה בגלל שזה בדעתו של המדליק. ובאמת ראינו את הדבר הזה היטב בשולחן ערוך, שהשולחן ערוך מבדיל בין בעקבות הכל בו, בין האישה המדליקה לבין שאר בני הבית. ואפשר לעשות תנאי, למה? כי בסופו של דבר אין תקנה שהדלקת הנר מהווה קבלת שבת, לפי הסבר הר"ן. זה פשוט עניין של גמירות דעת. בסדר, אז זה השלמה משבוע שעבר. אנחנו מתקדמים, אנחנו הגענו עד אמר רב הונא הרגיל, זה כ"ג עמוד ב' באמצע, אמר רב הונא הרגיל בני רבי ינן בנים תלמידי חכמים. הזהיר במזוזה זוכה לדירה נאה, הזהיר בציצית זוכה לטלית נאה, הזהיר בקידוש היום זוכה וממלא גרבי יין. כן, עכשיו פה אנחנו מתחילים איזה סדרה של ממרות שיעסקו באפשר לומר עידוד להדלקת נרות. אנחנו הולכים לתאר לנו גם מה יהיה שכר מדליקי הנרות. מה שלא ברור לאורך כל הסוגיה זה על איזה נר מדובר. יש לנו פה שלוש אפשרויות. אפשרות אחת שמדובר, היות והסוגיות עוסקות בנר חנוכה, שאנחנו נמצאים בנרות חנוכה. אפשרות שנייה שאחזיר בלא מעט ראשונים שאנחנו אוחזים בנר שבת, וכפי שלמדתי מאבא, כשיש שתי אפשרויות תמיד יש אפשרות שלישית, והיא שזה שניהם. נכון, זה תמיד כך, זה מובנה, זה חייב להיות כך. אז בהקשר שלנו יש לא מעט עדי נוסח של הגמרא שממש מפורש בהם שזה נר חנוכה. ככה למשל רבנו חננאל, יש לכם את זה פה על הדף, אמר רב הונא הרגיל בנר חנוכה אביר לבנית על ידי חכמים. רואים? זה בנוסח הגמרא שלו. וכך אני גם יכול לספר לכם, מופיע גם בכתב יד אוקספורד 366, שזה הכתב יד הספרדי של מסכת שבת, הרגיל בנר חנוכה. בכתב יד ותיקן 127, הרגיל בנר חנוכה. לעומת זאת יש עדי נוסח, או יש קטע גניזה אחד, יש גם בכתב יד מינכן, מיד נראה, בכתב יד מינכן כתוב רק הרגיל בנר, וכבר ראשונים מעידים על קיום שתי נוסחאות. ככה מופיע בספר העיתים של רבי יהודה ברצלוני, חכם בין המאה ה-12 בברצלונה, שכתב חיבור הלכה מקיף, הגיע לידינו רק חלק, אבל הגיע לידינו נר שבת. הספר שלו רק נצל את זה למבזק בעניינים ביבלוגרפיים. הספר היה ספר כנראה בעל קנה מידה עצום, ענק. החיבורים הגדולים בימי הביניים לא שורדים, אין לאף אחד כוח להעתיק אותם, ולכן התפתחה תרבות שלמה של ספרות קיצורים. כלומר, לוקחים חיבור גדול ומקצרים אותו, בדרך כלל מכירים את הקיצור. לפעמים המחבר בעצמו כותב את זה לשתי מהדורות, כמו תורת הבית הארוך של הרשב"א ותורת הבית הקצר. מי שלומד תור בית יוסף יודע שהבית יוסף מכיר את הקצר, הארוך פחות מכירים. וכך ספר העיתים קוצר על ידי בעל ספר האשכול, שזה תקציר שלו, שזה ספר פרובנצלי. בכל מקרה, אני חוזר, אומר בעל ספר העיתים, אמר אבונה הרגיל בנר חנוכה, ואי דגרסי הרגיל בנר סתמה, והיא נר של שבת. מכיר, זה ממש עידוד של ראשון המאה ה-12, מעיד, הוא מכיר את שתי הנוסחאות. ברמב״ם המגיד משנה נטע על אורך כל הסוגיה, כלומר שהרמב״ם חשב שהכל מדבר על נר חנוכה.
אם זה פרלור ברבינו חננאל, מתי זה פירוש, מתי זה גרסה?
לאו דווקא, כי המאפיין של הפירוש של רבינו חננאל כסגנון הפרשנות המזרחי זה שהוא מרצה, הוא מתמצת את הסוגיה, הוא מרצה אותה בלשונו שלו. רש"י הרי יצא שיטת פרשנות שונה של דיבור המתחיל, שהכוונה זו קריאה צמודה של הגמרא, הוא קורא כל מילה בגמרא רש"י איתך. למה זאת? רבנו חננאל הרבה פעמים הוא מתמצת את הגמרא, הוא מסכם אותה. כפי ששמעתי פעם מפרופסור ברודי, זה גם מאוד מטעה שהוא נתפס ככה על כל דף יש רבנו חננאל כמו רש"י, הוא כתב על הכל, אבל הוא מלא קרחות, הוא מלא דילוגים. זה פשוט זה טעות אופטית בגלל ההדפסה, כן? אפשר לראות כמה הוא יותר קצר מרש"י, זה לא מאוד מסובך. אז קשה לדעת אם זה הנוסח שלו, אתה צודק, או אם כך הוא פירש, אבל ברור שרח חשב שהגמרא הזאת מדברת על נר חנוכה, כן? אני יכול רק לומר שהמגיד משנה על כל הממרות בגמרא, שנראה כולם מאיר שלדעתו ברמב״ם הם הנר חנוכה. כך למשל, על הרמב״ם שכותב, מצוות נר חנוכה, מצווה חביבה היא עד מאוד, וצריך אדם להיזהר בה, אומר המגיד משנה, מה המקור שלו? מי אמר את זה? אז הנה המקור, הרגיל בנר. טוב, אני לא יודע אם אני הייתי מציין את זה כמקור, אבל זה בעיה שלי, נכון? בכל אופן, בוא נראה את הרציונל של הגמרא. מה הרציונל של דברי הגמרא? שיש מידה כנגד מידה בשכר. כלומר, כשאדם זהיר במשהו, הקדוש ברוך הוא גומל לו שכר באותו דבר שהוא זהיר בו. כן? זה מאוד קל לראות את זה בהמשך הרשימה. כן, אדם שהוא זהיר במזוזה ששמים אותו בפתח הבית, אז מה הקדוש ברוך הוא מזכה אותו? זוכה לדירה נאה. כן, אפילו הייתי אומר הוא עשה נוי לדירה שלו, שם עליה מזוזה, הקדוש ברוך הוא מחזיר לו. כן, הזהיר בציצית זוכה לטלית נאה, כן, הציצית מטילים בבגד. אותו דבר עם הזהיר בקידוש זוכה מלא גרבי יין, שזה גם דרך יפה להגיד בכל הדברים האלה שהאדם לא מפסיד מזה שהוא מוציא ממון על מצווה, כי הקדוש ברוך הוא חוזר וממלא לו. כן, שזה רעיון מקראי, ספר דברים צועק את הרעיון הזה אין ספור פעמים, אל תעססו לתת, כי מי שנותן הקדוש ברוך הוא גם ייתן לו, ומי שמתקמצן מנועל את הכיסים הקדוש ברוך הוא יעשה לו חור בכיס. זה ספר דברים, הוא אומר זה, גם פה יש מעמידות כזה, אל תפחד לקנות מזוזה יפה כי יתקבל חזרה. מי שהכי פחות, כן, בבקשה. כן, אני גם בעד תכנון פיננסי, בסדר? מה אני אקנה אתמול ב-1,000 שקל?
ואז דבר רגיל לזהיר, בנר שם הוא מרגיל, בכל השאר זה זהיר.
לא, זה פשוט. כמה פעמים שמים מזוזה? פעם אחת. כמה פעמים שמים נר?
בזהיר הוא היה מחכה.
אבל בקידוש אתה צודק, לא, זה לא נכון מה שאני אומר.
לא יודע.
אני יכול להגיד שזה נשמע לכם מוזר, צריך לעודד אנשים לקיים את המצוות האלה. כלומר, יש פה מישהו שיש לו בעיה עם קידוש, כאילו אם מישהו פה יש בעיה עם מזוזה. אז אני אספר, למדנו בשבוע שעבר את הנושא של קידוש על הפת, אתה תזכר אותו? יודעים מה הרקע של קידוש על הפת? שזה אנשים שאין להם, אין להם יין או אין להם כסף ליין. כלומר, הסיפור בכל סוף חכמנו שהיא מוכרת את המטפחת שלה, הסבתא של רבונה, נכון? הילד שלי כבר הכי קטן, כבר לא קורא כבר עשו חכמים. לא, אבל זה ממש לא היה להם. בוא נהיה גלוי ילד. מה זה, זה עיר במזוזה? אני אספר שבגמרא אני פחות זוכר, אבל בספרות ראשונים זה ברור שלא ממש נזהרו במזוזה. מה הכוונה? יש עדויות מפורשות מאשכנז שהיו שמים מזוזה רק בפתח הבית ולא בחדרים הפנימיים. מזוזה אחת לבית. עכשיו זה גם ברור שזה לא רק על רקע מחסור כלכלי, אלא שזה גם על רקע תפיסת עולם מסוימת שהמזוזה נועדה לשמירה. אז איפה נועלים? איפה הרב בריח בבית? דלת הכניסה, אין רב בריח לפני החדר שינה, נכון? בממד גם שם, בסדר. אבל זה ברור שזה כך, ראשונים צבחו נגד זה. המערב צבח נגד זה, יש לנו עדות מדהימה. זה היה תחום שהייתה ניתנים בו. התש בצע קטן, לא הגדול. והיינו שמשון, התלמיד של המערב מרוטנברג, שהוא היה הולך אחריו וכאילו מתעד כל דבר שהוא היה עושה. הוא פשוט מתאר את אורחות חייו. אז בהלכות מזוזה, כשהוא בא להדגים שצריך לשים מזוזה בפתח כל פתח, הוא מתאר את הבית של המערם ואת כמה מזוזות היו שם. אבל היה פה משהו כנראה עם בעיה, אנשים לא שמרו, אז העיר במצווה במזוזה מעודדים אותו. אני לא יודע על בעיה בציצית, אבל אני יודע שהיום יש בעיה קשה בציצית. טוב, אני אומר לכם את זה חל וחלק, כאילו אני הולך, אבל יש לי תלמידים, ילדים לא,
אני
מקווה. שכה כולם
צדיקים,
יש רק בנות, מה? אבל... סליחה? היה לנו מפקח בכיתה, שהיה רוצה לדעת עם אדם, לא רואה שתסיע. אז זה ככה. אבל לא ככה מחנכים ללכת עם ציצית, כלומר... עם תפילים, זה אני יודע, אבל הציצית, נכון, אבל אני יודע שציצית גם בגמרא, יש אותו הגמרא במנחות דף מ"ד, אותו אדם שהיה מקפיד מאוד בציצית, זה לא, כנראה זה לא כך פשוט שכל אחד הלך עם ציצית, במיוחד אצלם. אני רוצה להזכיר, הציצית לא הכביאו אותה מתחת ל... כלומר, לא להם ארבע כנפות. המעיל העליון היה ארבע כנפות, כי אז לא היו גזרות לבגדים. כלומר, הגזרות לבגדים מתחילות בימי הביניים. עד אז איך נראה בגד? התוגה הרומית, מה זה? זה חתיכת בד ארוכה, שמה עושים? גלגלים אותו על הגוף. אבל מה זה ציצית? כולם רואים לך. כלומר, זה לא ככה. זה קל ללכת עם ציצית ברחוב כשאתה חי באיזה עיר של גויים, לא יודע. אבל יש בו עוד גמרות, כאילו, וואו, מדברות אחד שנורא מקפיד, כלל גדול, שדברים אחד שמקפיד, אז יש כאלה שלא מקפידים, זה ברור, אחרת לא צריך לדבר על זה. כלומר, אני משער שברקע דברי הגמרא האלה עומדת איזושהי מציאות שלא כולם הקפידו במצוות האלה, שהמצוות האלה באופן מאוד ברור, תראו למה הן נוגעות. כלומר, מצווה אחת, המזוזה, נוגע לבית, כלומר, זה מרחבי הקיום האנושי. אחד זה הבית, שני זה הבגד, שלישי זה האוכל, הרשימה של מלאכות שבת, וזה שם הסידור עד הפת, זה אוכל, יש שם הסידור עד הבגד, ציצית, נכון? יש שם בונה בסוף, טוב, כתב אין פה, אבל... כלומר, זה נוגע ממש במרחבי החיים, וכאן אנחנו נוגעים ברגיל בנר. אני לא יודע למה כתוב רגיל ולא זהיר, אני לא יודע, אני ממש לא יודע.
אבל בכיוון שאתה אומר עכשיו, אז
יותר
נר שבת.
נכון,
נר שבת.
גם הראשון של רגיל, זה יותר רגיל שזה...
זה כל שבוע. כן, אבל גם קידוש זה כל שבוע. כלומר, אני ניסיתי קודם, אבידה, זה לא עבד לי, אולי לך זה יעבוד, בוא נראה.
לא, אבל עדיין זה... טוב, זה
יותר קשה,
אבל זה עדיין יותר מתאים.
אני, בוא נגיד ככה, זה כנראה הבעיית המחסור הכלכלי, חתיכת מחסור. לא יודע, סתם משהו שהשבוע, אני מתכתב עם איזה פרופסור שעוסק לי במחקר אוכל, כי אני אוהב אוכל, אני אוהב ברכות על אוכל. אז בין היתר, מה זה שליקה בדיוק? כי התעניינתי עם הנושא, מה זה שליקה? אז היא טענה שלדעתה, יש בזה הרבה דעות אחרות, שתדעו. אני אומר על פרופסור ונגרטן, באוניברסיטת תל אביב. אז היא כתבה לי שלדעתה זה שליקה, זה ששופכים מים רותחים על משהו שחולטים אותו ולא משלים עם חזים אש. בישול זה שיש אש מתחת. יש חוקרים בני זמננו שמציעים הצעות אחרות. אבל היא כתבה לי מה הרקע שמישהו ירצה לבשל ככה, כלומר לשלוק ככה, כי אין לו כסף לא, לאש, לא כסף לגז, או לגז בלשון ימינו. אנחנו בכלל לא מבינים כמה הם לא עניים.
אז מאיפה קורה? מה עם
האחרים? עד כסף.
יתיחו מים ושפקו. מה שקורה? לא יודע. גדות שמש, לא יודע. שאלה טובה, אני אשלח לה מייל, אני אשאל אותה. אני לא יודע. לא, אבל כאילו, עד כמה אנחנו מסוגלים במציאות הכלכלית שלנו להבין שאין לבן אדם כסף לבשל, כאילו. יש מחקר הזה, אני קראתי חלקים שלו בזמן האחרון, יש איזה היסטוריון בשם המור, גילדס המור, שחקר את העוני בארץ ישראל בתקופה הרומית. טוב, זה דיסרטציה שלו מייר. והוא מתאר שם גם איך חיו, בעיקר איך היו עניים. זה מבהיל. אני אומר את האמת, זה פשוט מבהיל. כמה היו רעבים, ביגוד. אתמול, שבוע שעבר, שבוע, אני יודע, למדנו, מפרישים אותו, ארום, מישהו שמפריש דמי. שאל אותי מישהו, משיגיני, הוא מפריש דמי, ארום דמי, מה? שילך להתלבש. אמרתי לו, אולי אני לא קפוטה. כאילו, אז אני לא יודע כמה הוא היה עני, אני יודע כן בסוגיות הצדקה שלמדתי. יש שם תיאורים מבהילים, האדם שאין לו בגדים. לא פחות מזה, כן? אבל לא מתארים היום דבר כזה, אז אולי... זה גם ברקע. ברקע, הגמרא אומרת, הרגיל בנר, תראו מה יהיה השכר. לפי כל האחרים, מה היה צריך להיות, שמה יהיה לו? שלא, בנרות. נכון? הרגיל ביין, יהיה לו יין, ציצית, יהיה לו דגת. אז לכאורה, מה היה צריך להגיד? הרגיל בנר, יהיה לו הרבה שמן, לא? מה אתה אומר? אור, יפה. אתה אומר, דני, זה אותו עיקרון, רק שהעיקרון באור הוא יותר מה? פחות גשמי, כמו שצריך גשמי כדי להדליק אותו, אבל הוא באמת סמל יותר שושה, יותר... אבל רשי אמר את זה כי זה נכון, לא?
לא, לא, לא. זה לא פשט ממש.
מה פשט אני אומר? אתה לא יודע. חורק, מה... אני לא מציע הסבר אחר, דני, ברשותך. אבל מה כתוב פה? רגיל בנר, אבי אלי בנים, תלמידי חכמים. אז רשי, על משקל כל האחרים, רואה קשר בין נר לבין תורה. כי מה הקשר שהוא רואה? אז אומר רשי, אני קורא... בנים תלמידי חכמים דכתיב כי נר מצווה ותורה אור על ידי נר מצווה בשבת וחנוכה ואור התורה. זה יפה, אבל זה לא מספיק דמי, לא מספיק יושב טוב על המבנה של כל האחרים, נכון? ואני הייתי מציע ברשות רשי משהו קצת שונה, אם אפשר. אתם יודעים שאני מואב ברעיון שנר שבת זה זמן משפחה, ושנר חנוכה זה פרסומי ניסה שהוא גם קשור למשפחה, או הוא קשור לזה שאתה מלמד אנשים אחרים, נכון? אתה פונה לאחרים. אני הייתי אומר בדבר, כדבר פשוט, לא כדבר מיסטי בכלל. מי שרגיל בנר שבת, בוא נלך עם הרעיון, מה הכוונה? הכוונה שהוא יושב עם בני המשפחה שלו, שהבית זה משהו שחשוב לו, שהוא מדבר עם בני ביתו. אז השלום בית, שזה השם של נר שבת, שלוש שורות לפני כן. השלום בית, מביא בנים, אתה מדי חכמים. כן, בבקשה.
אז תשתיים זה עצמו אומר שהפנים מסבירות, אומר כמעט אותו דבר, שהם רגילים לשבת בנר ולמוד בלילה. אז זה מאוד פרקטי, אם הם לומדים בלילה,
יפה, גם נר חנוכה זה אותו דבר. מה זה נר חנוכה? מי שעסוק בלשתף בחוויות הלאומיות שלנו אחרים, מי שדואג להעביר הלאה לאנשים אחרים, כלומר, מי שבעצם סוג של פדוגוג, אז יהיה לו בנים, תלמידי חכמים. בכל אופן, זה העידוד הראשון.
אם אתה שורף את הגשמיות...
כן, לא, אני לא נגד גשמיות.
לא, אם אתה שורף את הגשמיות, הרי מה זה נר? נר, אתה שורף גשמיות ויוצר אור. אור זה רוחניות.
אותם, אני בא...
הרי מה זה שמן זית? שמן זית זר, זה שיא הגשמיות.
כן.
אתה שורף אותו, על ידי זה מה אתה יוצר? את שיא רוחניות, אור. ועל ידי זה,
אני
מקבל.
אני מקבל, בסדר. בואו נתקדם הלאה. אומרת הגמרא, תראו איזה דברים מדהימים יש פה בהמשך. רבונה אברגיל דאבחלי ותניה פיתחד רבי אבי נגרה. הוא היה עבר ליד פיתחו של אדם שהיה נגר. חזה דאברגיל בשרגי טובה. הוא ראה שהיה ברב הזה מקפיד על נרות, שרגי טובה, אמר תרי גברי רב רבי נפקי מהחה. היו לו שני בנים תלמידי חכמים, הרי רבונה הוא בעל הממרה, נכון? נפקה מיניו רב אידי ברבין ורב חייה ברבין. רב חסדה הווה רגיל דו החליף ותניה פיתחה דווי נשה דרב שיזבי, הוא היה הולך על פתח ביתו של החותן של רב שיזבי. הראשונים פה ישאלו למה החותן ולא האבא. בכל מקרה נדבר היום על יחסי חתן וחותן, זה עולה בסוגיה. אומרת הגמרא, חזה דו הרגיל ושרגי טובה, אמר גברה רבה נפק מהכה, נפק מניו רב שיזבי. גם החתן זה נחשב. ופה ראשונים שאלו למה בסיפור של רב הונא מקבלים שני בנים ובסיפור של רב חסדא מקבלים רק אחד. תראו תוספות, תוספות אומרים הכי גרסינן חזה דבו רגילי בשרגה, רגילי בלשון רבים, פירוש הבעל והאישה. לכך אמר תרי גברי רב רבי נפקה מהכה, ולכמן אמר חזה דהבה רגילה. מי הייתה רגילה? האישה לבדה. לקח כאמר ונפיק חד גבר רבה בזכותה. כן, אני קראתי את זה ומיד אמרתי לעצמי, מה זה הסיפור הזה שגם האיש וגם האישה? זה היה נראה לי מוזר, ומיד חשבתי על משהו, ולשמחתי זה כתוב מפורש בברן, אז נקרא את זה פשוט מהרן. נראה לי שאין, שככה גם צריך לפרש את התוספות.
שהוא נוכח?
סליחה?
שהוא נוכח? יש לזה משמעות?
לא הבנתי, עוד פעם.
שהוא נוכח מהדקת נרות?
אני חשבתי על משהו אחר. אומר הרן, טוב, בוא נפתח את זה בפנים. כן, אומר הרן על הריף, זה דבר פשוט, אני חושב שכל אחד יכול לחשוב על דברים פשוטים כאלה. זה יהודה מודבט בדפי הרן, בדפי הריף, סליחה. אומר הרן בדיבור המתחיל אחרי אמר רב הרואים, זה בערך שלושת רבעי עמוד ברן, חזה רגילי ושרגה, שרגה דה שבת ושרגה דה חנוכה. ומשום אחי אמר לתרי גברי רב רבי נפקה דמעתה מלכמן גרסינה דבו רגילי בשרגה, כלומר בשבת בלחוד. נורמלי שגם בתוך זה צריך לפרש ככה, כי מי ממונה על נר חנוכה שבת? האישה. מי ממונה על נר חנוכה? בעל הבית. אז נכון, באחסנה אשתו מדליקה, אבל אז זה אולי נראה ככה. כלומר, אם קודם אמרנו כמה נרות, יש פה תוספות, גם פה קוראים את זה, איזה נר, ופה יש גם אמירה אחת, פחות בתוספות, חשובה. חינוך מגיע משני ההורים. כל אחד נותן משהו שמוסיף איזה ערך מוסף, שהשני נותן משהו אחר עם ערך מוסף. בכל אופן, הגמרא מדגימה לנו, זה קידום מחירות, אפשר להגיד, של נרות, יש שכר במשפחה, בילדים. ואתם יודעים, חכמים פה הם לא ילדים של רבנים גדולים ולא של איזה גדולי הדור, הם ילדים של נגרים, וזה כי מה הם עשו? הם השקיעו במשפחה שלהם. זה מה שקיעו פה בזמן. טוב, אנחנו נתקדם לסיפור הבא. הסיפור הבא כבר למדנו אותו לא מעט פעמים, וזה דוויתו דרב יוסף, שגם כאן אותה שאלה, על איזה נר מדובר? הוות מאחרה הוא מד לקלה. אומר רשי, באיזה נר מדובר? נר של שבת סמוך לחשיכה. ורשי לאורך הסוגיה, הרי מפרש שהנרות פה הן נרות שבת, זה גם די ברור למה רשי פרש שזה נר שבת פה, כי זה דוויתו דרב יוסף. אם דוויתו דרב יוסף, מסתבר שאיזה נר זה צריך להיות שבת. רק מה הקושי? איך יעלה לדעת שאישה מאחרת להדליק נרות שבת לתוך שבת? זה כאילו נשמע, זה לא נשמע כדבר הזה, זה נשמע מופרך הדבר. ראינו בשבוע שעבר, אני מקווה שלא צריך לחזור על זה, את דברי הרן. הרן אמר, זה לא הכוונה חלילה שהיא נכנסה לתוך שבת או בין השמשות, אלא הכוונה שבשאר המלאכות היא הייתה מקפידה על תוספת שבת. על נר היא חשבה שאפשר לאחר אותו משאר המלאכות, כלומר היא זו המלאכה האחרונה. היא אמרה, הוא יכול להיות מאוד קרוב לשבת, והסיבה הפשוטה, כפי שהסברנו בשבוע שעבר, הייתי אמור לה מטור של דבר, נר של שבת, להדליק אותו בשבת, זה נר של שבת, כן? שני. אז טיפה הקדימה, ככה מסביר הרן, אבל יש קושי כאילו להבין את האיחור, אבל דבר אחד מאוד ברור בקריאת הדברים, הסיבה שהיא איחרה זה לא כי הייתה עסוקה ולא הספיקה, אלא היא חשבה שמי שמקדים, מה הבעיה? איך זה יהיה נר של שבת? כלומר, אני רוצה לחזור לאותו רבנו תם, השישית שהייתה הולכת, דולקת והולכת. אם יש לי איזה סתם אור שדולק בבית, איך אני גורם לכך שיהיה ברור שהוא נר שנועד למען השבת. אז אם ההדלקה היא בשבת עצמה, או חלילה, כן, ככל שזה יותר קרוב לשבת, אז אני מבין שזה נר של שבת. או אם מדובר בחנוכה, ודאי יותר קל לקרוא את הכל, וכך ודאי תראה שהרמב״ם את הגמרא הזאת, שכן כבר, גם את זה כבר ראינו. הרמב״ם בהלכות חנוכה כותב, אין מדליקין נרות חנוכה קודם שתשקע החמה, אלא אם שקיעתה לא מאחרים ולא מקדימים. והביטוי הזה לא מאחרים ולא מקדימים הוא כנראה נלקח מפה. אז הרמב״ם כנראה פירש הולך לחל, אז מבינים את זה עובד יותר טוב. דיברנו פה פעם, אחד מהשיעורים בדף כ"א עמוד ב' על דברי הרשב"א שאפשר להדליק לפני השקיעה, ראינו שבהאג הוא אמר ודאי שלא ניתן, דיברנו על זה לבעיה, אם אדם יכול להדליק נר לפני שחנוכה, איזה מין דבר זה, כן? כלומר, אלו כל השאלות האלה מתעוררות פה, אז היא ודאי חשבה לאחר. והאמיתו של דבר, כבר במקורות קדומים, הדרשה שהגמרא מיד תביא, בוא נראה אותה, היא אחד מהם יסב אותו על שבת ואחד יסב אותו על חנוכה. בוא נראה את זה, את התגובה. אמר לה רב יוסף, תניה לא ימיש עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה, מלמד שעמוד הענן משלים לעמוד האש ועמוד האש משלים לעמוד הענן. כן? רב יוסף לימד אותה שהחילופי המשמרות בין עמוד האש ועמוד הענן הם לא היו שעמוד הענן הסתלק ואז הגיע עמוד האש, זה היה כמו בחילופי המשמר בארמון של המלכה, שמגיע המשמר החדש, עושה איזה טקס כזה שמאל ימין, ואז המשמר יוצא, רק אז הוא עוזב. אותו דבר הוא אומר, עמוד האש היה מגיע עוד לפני שעמוד הענן היה מסתלק, וזאת למה? כדי שתהיה הגנה שלנו על ידי הקדוש ברוך הוא 24 שעות, לא ימיש. מה לומדים מכאן? שאפשר להקדים את עמוד האש, למרות שהוא מיועד ללילה, קצת לפני כן. זה מה שהוא לימד. ועל כן הוא אמר לה, אפשר להדליק קצת קודם, והדלקה מיוחסת למועד, למועד הבא, בין אם זה חנוכה, בין אם זה שבת. עכשיו במחילתא בשלח מסכתא דויהי פתיחתא, השם מופיע כך, לא ימיש עמוד הענן מגיד שעדיין עמוד הענן קיים, היה עמוד האש צומח. ממש הרעיון הזה של רב יוסף. דבר אחר, לא ימיש בא כתוב ללמדך דרך ארץ מן התורה על ערבי שבתות, עד שעמוד הענן קיים יהיה עמוד האש צומח. זה ממש מפורש פה שזה נר שבת, תדמיק אותו קצת לפני כן. אבל במסכת סופרים, שהרבה יותר מאוחר, כן? במסכת סופרים הוא קצת קשה לדעת מה טיבו, זאת האמת. זה חיבור שהוא חלק במסכתות הקטנות, שזה מסכתות חיצוניות לתלמודים, שהעריכה היא ודאי מתקופת הגאונים. מסכת סופרים, בגלל שיש בה תערובת של מנהגים ארץ ישראלים ובבליים, לכן אוהבים לחשוב שזה כנראה נערך בתקופה שארץ ישראל כבר מתחילה לבוא תחת השפעה בבלית, שזה מאה תשיעית, משהו כזה. מועד המאה, עד תחילת מאה תשיעית, ארץ ישראל שומרת על טהרת המנהגים שלה, שהאמת כמעט ולא היינו יודעים על קיומם, לולא הגניזה הקהירית והמחקרים של עזרא פליישר, שלא רק הוא, גם אחרים, כן, יעקב מן ואחרים, היו משם ידיעות ממשות מדהימות. מי שמסקרן, הספר של פליישר, תפילה ומנהגי תפילה ארץ ישראלי בתקופת הגיל, הספר פשוט מרתק. הדברים שהוא מגלה שם על התפילות ארץ ישראל זה פילי פלוי. חומק, אז מקובל לחשוב שמסכת סופרים, העריכה היא מעט שיעית, אבל אני רוצה להסביר, חיבורים כאלה, כשהעריכה מעט שיעית זה לא אומר שהחומר עצמו מעט שיעית, יכול להיות שיש שם חומר קדום יותר. צריך להבדיל תמיד בין העריכה לבין הזמן של החומר הגולמי. בכל מקרה, שם מה אני אמר, אני קורא לכם, זה בפרק חף, הלכה ב', מצוות הדלקתו, זה הפרק של נרות חנוכה. משתשקע החמה ועד שתכלה רגל מן השוק, ואף על פי שאין ראיה לדבר, זכר לדבר, לא ימיש עמוד הענן יומם, עמוד יש לה לפני העם. פה זה ודאי מתפרש שזה מוסב הנר חנוכה. אני יכול לומר שלכאורה הרקע הוא דברים שדיברנו עליהם בדף כ"א, אז נעשה חזרה מהירה. לכאורה לומר שמדליקים מי שתשקע החמה זה בעיה, כי עדיין זה בין השמשות, לכאורה מתי צריך להדליק? קצת הכוכבים. אז מי שמדליק מי שתשקע החמה הוא מקדים קצת, לכן צריך לומר עליו לא ימיש, זה בסדר ההקדמה הזאת, כן? לא חייבים שיהיה ודאי לילה כדי להדליק. בסדר? בכל מקרה, זה כבר ברור. אני חוזר במחילתא מול מסכת סופרים, אם זה חנוכה או שבת, הרמב"ם פירש על חנוכה, רש"י פה מפרש על שבת. מה קרה? אחרי שהיא גילתה את העניין, סברה להקדומה, אז לא, אז אפשר להקדים הרבה. אמר לה, הוא סבא, תני לבד שלא יקדים ושלא יאחר, דיינו גם מוקדם מדי, לא טוב, צריך שיהיה קצת לפני, לא הרבה לפני. מקובל לגבי נר שבת, לומר שזמן ההדלקה מתאפשר רק מפלג המנחה. זה מה שמקובל, לכן כל המניינים המוקדמים היום בזמן שעון קיץ, הם כולם הולכים על פלג. כלומר, אי אפשר להדליק נרות לפני פלג, וגם לא נורא פלג, מבחינת הילדים. בגרמניה דיברנו בפעם קודמת, למה היה להם בעיות אחרות, כן? אולי לנו אין את הבעיות, אבל כך מקובל שזמן הדלקה של נרות שבת הוא עד פלג. יש שרצו לומר, אני לא זוכר איפה ראיתי את זה, אז מחילה שאני לא אומר דבר בשם אומרו, לפחות אני אומר שזה לא חידוש שלי, שאם זה הנר חנוכה, אז למה זה דוויתו דרב יוסף? אז היה מי שרצה לומר שזה משום שרב יוסף הוא סומה, ולכן אשתו הדליקה את הנרות. וכאן אנחנו מתחילים לגעת בנושא שרק על קצה המזלג, האם סומה יכול להדליק נרות חנוכה? וכאן אני אגע קצרות, אבא שלי כתב לא מעט מאמרים על נרות חנוכה. הם מפוזרים בכל מיני במות. כשהוא הגיע לגיל 65, האחיות שלי ניצלו את כל המאמרים, אי אפשר להשיג את זה. מי שמיד חומד את זה, אולי יום אחד יוציאו את זה. בכל מקרה, יש פה שלושה מאמרים שלו על חנוכה. אחד מהם הוא מאמר ארוך שנקרא בעניין חיוב סומה בנר חנוכה, שנתפס בהדרום כרחנון תשמ"ם. במאמר הענק הזה אני יכול לומר, הרקע לכתיבתו היה שאבא שלו, סבא שלי, על אבא שלו מתעבר, וממש כשמסתכלים, אבא אז נכנס לכל עובי הקורה של המעמד ההלכתי של עברים, המאמר הזה כמעט שליש ממנו, הוא לא עוסק בנרות חנוכה, הוא עוסק במעמד ההלכתי של עבר, חייב במצוות, לא חייב במצוות, איזה רקע אולי הוא פטור, אם מי שסבר שהוא פטור במצוות, הוא ביודה, על איזה רקע, ואני יכול להגיד, בכל התחומים שמסתכלים, השאלה כשאנחנו עוסקים במעמד ההלכתי של אנשים מוגבלים הוא תלוי מאוד בנקודת המבט שלך, האם אתה חווה את הכאב של אדם המוגבל, האם אתה בעצמך אדם המוגבל, או האם אתה מסתכל מזווית אחרת. אני יכול לספר, אני חושב שספרתי את זה פה פעם, שהאם סומה יכול לעלות, הוא יכול לעלות לתורה, יש סיבות טובות מאוד למה שהוא לא יעלה לתורה. לא רואה מה כתוב בספר, איך הוא יעלה לתורה. יש תשובה אכן של היבד שאוסר על סומה לא לתורה, לא יכול. המסד בנימין שהיה בעצמו עיוור פותח את התשובה שלו בנושא הזה במילים כי גירשוני היום מסתפח בנחלת השם. מה, אתם לא תקנו לי לעלות לתורה? יש בנימין נשים, נכון?
אתה
יכול להגיד הרבה דברים, אני יודע, אבל אני רק אגיד, הוא לא למרבית ההפתעה, אלא הוא באמת אומר שסומה יעלה. זה גם לא מפתיע שאבא אמר לסבא שעלה לתורה, הוא היה עולה לתורה. וגם נרות חנוכה, המאמר הזה מסיים שסומה יכול להדליק נר חנוכה בברכה ולהוציא אחרים מזה חובה, לא פחות מזה, אחרי כל המסע הארוך.
אה? דווקא
בלא אחד
יותר
לברד יותר מצוין. המאמר, מי שמתעניין בו, חלק ממנו דן במעמד סומה בכלל, חלק ממנו דן האם צריך לראות בנר חנוכה, כמו על עניין ברכת הרואה נדון במאמר הזה. מה שאני רוצה לצטט פה זה רק דבר אחד שהוא הערה של חנוך, שיש גם גמרא דרך אגב שאולי סומה לא יכול לספר ביציאת מצרים. כלומר, אם כבר חנוך אמרת, כן, גמרא בפסחים, בקופת זן. אתה לא מאמין לי, אני יודע. טוב, אני אבדוק במחשב שלי, אני חושב, לא חושב, אני יודע שזה מופיע בגמרא, אבל רק נמצא את זה. אוקיי, זה מופיע בגמרא בפסחים. אוקיי, רק שנייה. נמצא לך את זה.
לא,
זה בסדר להתקיל אותי, בסדר?
זה
קוף תת זין, נכון? עמוד ב'? אני זוכר או קוף תת ו' או קוף תת זין, ככה אני זוכר. הנה, קוף תת זין עמוד ב'. כן, אומרת הגמרא כך, אמר רבי אחא בר יעקב, סומה פטור מלומר אגדה. מבין, לא? למה? כתיב הכה בעבור זה, וכתיב אתם בנינו זה, ובן סורר המורה. מה להלן פרט לסומה? אף כאן פרט לסומין. אומרת הגמרא, איני, איך זה יכול להיות? כן, ואמר מרימר, שאלתינו לרבונו דבי רב יוסף, מן אמר אגדת בי רב יוסף? אמרו רב יוסף. מן אמר אגדת בי רב ששת, שגם היה סומה? אמרו רב ששת. אומרת הגמרא, כסברי רבונו, מצב הזמן הזה דרבונו, למה רב יוסף ורב ששת אמרו אגדה? כי אמרו מצב הזמן דרבונו. עכשיו אני שואל, ולמה הם חושבו שמצב הזמן הזה דרבונו? כדי לאפשר לעצמם לומר אגדה, אני כמעט בטוח בזה. עכשיו, אתם לא מאמינים לי, אני אדגים לכם מגמרא מדהימה, פשוט מדהימה את כל מה שאני אומר, בגיטין דף חף ג' עמוד א', יש שם משנה שעוסקת בשאלה האם סומה יכול להביא את הגט. אומרת הגמרא, אלא סומה עמי לא. עכשיו תראו מי, האם הוא יכול להיות שליח. אז הגמרא אומרת, הכל כשרים להביא את הגט חוץ מיחידת רגע וסומה. שאלת הגמרא, סומה עמי לא, למה לא? אומר רב ששת, לפי שאינו יודע ממי נוטלו או למי נוטנו, מה תקיף לרב יוסף? איך סומה מותר באשתו? איך בני אדם מותרים את שעותיהם בלילה? אלא בתביעות, אינה דקאלה, אחרי נטות אינה דקאלה, אלא אמר רב יוסף, אחלה וכו'. המוראים של הסוגיה הם הסומים של הגמרא. זה ודאי שמי שסומה הוא עוסק מסוגיות סומים, ויש לו מה להגיד, יש פה ויכוח מדהים ביניהם על הזוגיות שלהם, איך הם מסתדרים בבית. זו גמרא מדהימה. בכל מקרה, חנוך, אם נחזור לאותה גמרא בפסחים, כלומר, מתברר שיהוד בסיפור יציאת מצרים כולל גם המחשה ויזואלית בעבור זה, אז יש איזה לפחות הווה אמינא או דיון שאולי סומה לא יכול, כן? שאני אומר, גם בנר חנוכה אנחנו יכולים לומר לעצמנו, הנה הסומה לא יכול לראות, אולי הוא מוגבל ביכול. מצד שני, אני חוזר לכל השיר בקטע עורר, אולי הוא ידליק ומישהו אחר יראה. ומה שאני רק אצטט פה זה שבסוף המאמר הוא רוצה להביא ראיה ניצחת שהוא מצטט אותה בשם אחי הרב משה. שם, הנה, הוא כותב כך, ועל כולם נראה שחיוב סומה בנר חנוכה יוצא ברור, זה בשבילך, אתה עם חבר של מוישה, כן? כפי שהראה נבני מוישה, זה לפני שהוא היה רב כנראה, רק מוישה, ניבר יאיר, מהלכה מפורשת ברמב"ם. עכשיו תראו את הדיוק, זה לדעתו המקור הכי ברור שסומה יכול להדליק בנר חנוכה. מה הראיה? זה בהגדרת האישים בנר חנוכה כתב הרמב"ם, כל שחייב בקריאת המגילה חייב בדלקת נר חנוכה. זה ההגדרה. ולא, אין ספק שסומה חיה במקרא מגילה. אני ממש לא בטוח שהוא צודק במחילה, כי אני לא יודע איך סומה קוראת המגילה. אני ממש, כלומר, יש פה בעיה.
זה אין מקרא מגילה.
לא,
זהו, לא נקרא.
כבר נזכר לך את דבר של קריאת התורה. אבל תראו על מה דיברתי. יש בעל קוירה, והעולה, אני זוכר סבא עליה לתורה, היה בעל קוירה, הוא היה עומד לידו, גם היה חירש סבא, הוא קושי שמע. אז הוא היה אומר לו, תגיד בוכו, הוא היה אומר בוכו, והוא לא היה שומע כלום, ואז הוא אומר ברכת תורה אחר, הוא אומר לו, עכשיו תגיד. אבל אף אחד לא עלה דעתו שהסומה גם יקרא בעל פה, כן? עכשיו, איך סומה אמור להוציא אחרים על ידי חובה במגילה, הוא ידע את המגילה בעל פה? קודם כל זה יכול להיות. אני לא יודע, זה לא ראה כל פשוטה. אבל הוא חושב שכן, אוקיי? ולא אין ספק שהסומה חייב יקרא מגילה, מכאן שהוא אף חייב, בנר חנוכה, ואינו נפטר מטעם זיקה מיוחדת של ראייה למצווה. טוב, אני לא בטוח, אבל זה מאמר אחד שתדעו. אם כבר דיברנו מאמרים, יש פה מאמר שני שכבר הזכרתי אותו, שנכתב בתקופת מלחמת יום הכיפורים, והוא מאמר על הדלקת נר חנוכה בשטח על ידי חיילים. זה נתפס, מי שרוצה לעיין, באלון שבות, עמוד 175 פה, שנייה. כן, זה נתפס באלון שבות שנה ה' גיליון חב ג' לא עלה נספרים אז. זה מאמר ארוך מאוד שנקרא הדקת מלחה כדי חלים נמצאים בשטח. בתוך המאמר הזה הוא דן בכל דיני אחסנאי, הוא דן בכל הדינים של דברים שנדונו כאן. האמת שהוא מביא יותר ממה שאני הבאתי, האם אחסנאי יכול להדליק למרות שמתקנה בביתו, כן, וכולי. אני אגיד לכם שני חידושים גדולים של המאמר שאני רוצה להגיד לתשומת לבכם. הדבר הראשון הוא שאלה שגם פה קצת עלתה, הוא דן במאמר עד כמה זמן אדם יכול להגיד שהוא עוד תלוי בבית שהוא יצא ממנו. בחור בפנימיה, לומד בישיבה, הוא נמצא בחייל בצבא, באיזה מידה נגיד שבית ההורים ממשיך את הבית שלו? אז אני יכול להגיד מהחוויה שלי כמי שהיה בפנימיה לא מעט שנים ובצבא, זה תמיד הבית שלך, אפילו לא יצאת הביתה 100 שנה, כאילו התקעו אותך חודשיים, לא יודע. אחד מהדברים שהוא כותב במאמר זה מזמן מלחמה, זה מזמן מלחמה. אני תהיתי כשקראתי, אולי זה בגלל שאבא ביקר חיילים בזמן המלחמה, ולא הוא עלה ארצה בגיל 38 ואז עוד גייסו, היום מי מי מגייס אותו בכלל? גייסו אותו, הוא היה בצבא, אז אתה היית מחשב מתווכים איתו, נכון? כן, הוא היה ברבנות, היה עושה שבתות, הוא היה לפעמים הולך, היה בג'וק, כל מיני מקומות, היה עושה שבתות, ביקורים. כל מקרה, הוא רוצה לחדש במאמר שאתה יכול להיות אחסנאי עד 30 יום. אחרי 30 יום, אתה כבר לא גר בבית הישן שלך, אתה גר בבית חדש, ואז הוא רוצה לחדש חידוש שאני ממש לא חושב שהוא מביא את נפש החייל.
זה מידי
מזוהר. כן, כך הוא רוצה לדייק. הוא רוצה לטעון שחיילים שאמרו להם שהם במובלעת הסורית לכמה חודשים, אז הם גרים במובלעת הסורית. עכשיו, לי יש הוכחה שהם לא גרים במובלעת הסורית, שהדלק שמניע חייל זה היציאות שלו הבנת. אני מצטט פה את בנצי גרובר, שהיה, הוא עדיין איזה סטט אלוף היום, הוא אלוף משנה, לא יודע, אבל הוא משהו אחר. הוא תיאר, כאילו, היציאה הביתה זה הדלק, אומר, אתה לוקח מהחייל את היציאה הביתה, אתה מרתק אותו, הוא לא ייסע. כלומר, כמו שהמכונית שלכם, את לא תשימו בנזין בפנים, הוא לא ייסע, זה לא, הוא לא נוגע בזה, יש עוד אנשים, אבל, כלומר, לבוא ולהגיד שחייל במובלעת הסורית גר בטנק, אני לא מבין את זה, אני חייב להגיד, אבל זה לא מה שמאמר, אני אקריא לכם את זה, כי אתם לא מאמינים, ככה אני רואה. אז אני אקריא לכם. הוא כותב פה, מתחיל להתפרק לי שנייה, הנה תשמעו מה הוא כותב פה. ובכן אני מקריא, זה מילה במילה, בסדר? זה לשוינוי, בסדר? ובכן במצב הנוכחי, היות ותלמידי הישיבה שפנו בשאלה ונמצאים בשדה למעלה מ-30 יום, ואך נאמר להם בפירוש מטעם המתכ"ל עוד בתחילת כסלו שהמשיכו לשרת לפחות עד שבט, נראה שכל היושב זה חודש באיזה שטח נקבע בו ויצא מתורת אחסנאי, הוא גר במובלעת הסורית. כך הוא כתב פה. הרב צבי יהודה אמר שזה רק כבר יעבור, אתה יודע, באמת עוד יותר נס שהם יצאו משם.
מה, למובלעת?
כן, וארץ ישראל.
לא,
על המובלעת הוא אמר את זה. סיפר לי את זה חנן ברויר שהייתי איתו בפלוגה. אני בזמן המובלעת הסורית אני הייתי בכיתה ד', אבל במילואים היינו איכשהו באותה יחידה. הוא סיפר לי שהרב צבי יהודה אמר אסור לסגת במובלעת הסורית בארץ ישראל. אז הוא שאל, אז אני צריך כשיש פקודת נסיגה לרדת מהטנק ולחכות שהסורים יהרגו אותי? אמרו לו לא לא לא, הוא התכוון שזה חמור. וכבר אז התחילו להשתמש בהלכה של רטוריקה, משהו שאני חושב שצריך להימנע ממנו מבחילה, כן? אבל זה מתגלגל גם כשאומרים רק שמישהו רואה עדיף, אבל רק כרטוריק, עוד כמה דברים כאלה, עדיף להתכוון למה שאומרים. זה חידוש אחד במאמר, שהוא לא דבר פשוט בעיניי. כלומר, אני יכול להגיד, אני חושב שהבחורים בישיבה, הם גרים בבית, יש איזה הוכחות ברורות, כשהם חולים הם הולכים הביתה. וזה גם לדעתי, החיילים זה עוד יותר נכון מאשר הבחורי ישיבה, זה הפשיטה של הפשיטה לדעתי. של חיילים קרביים בטח, אבל לפחות זה חידוש אחד במאמר, כלומר שבעצם הם לא יכולים לצאת בלי חובת הבית. החידוש השני של המאמר הוא גם חידוש מאוד מאוד מעניין. הוא טוען שיש חובה שאדם ידליק בביתו, אבל לא נאמר בשום מקום שצריך מבנה. ההדלקה על פתח הבית, הכוונה במקום המגורים הקבוע שלך. והיות והוא החליט שהחיילים גרים במובלעת הסורית, אז הם צריכים להדליק במובלעת הסורית איפה שהם גרים, על הטנק או סטמבש, כי זה הדלת על דלת שלהם בעולם באותו זמן. במאמר שני שנכתב כמה שנים אחר כך, הוא נשאל עוד פעם את השאלות האלה. אני לא יודע, יכול להיות, תלמד אותי, אז אני יודע. יש פה מאמר שנקרא בדין הדלקת נר חנוכה לחיילים ומטיילים, וזה מאמר משנה י"ב, כלומר 7 שנים אחר כך. אז במאמר הזה הוא מפנה למאמר הראשון, ואני רק רוצה להקריא מפה. הנה הוא כותב כך, ובכן אני קורא את הסיכום עוד פעם. חיילים השוהים בשטח למעלה מילה מדיום, אם הם לנים בטנקים ויכולים להדליק על ידו בבחינת פתח ביתו מבחוץ, מה טוב, ובתנאי שאין כאן שום בעיה פתיחותית כמובן, כאילו כל המערכת כיבוי יש וזה יש לברר בקפדנות רבה ובסכנת החמירה מאיסורה. אך תראו מה הוא כותב, אך אם הם דרים ללא קורת גג ולא מבנה, מה שהיה די שכיח אחרי המלחמה אך היום נדיר, ידליקו בברכה, כך הוא פוסק למעשה. וזה עדיף מלסמוך על כך שידברכו עליהם בביתם מדין אחסנאי, דייתכן שאחרי היעדרות ממושכת מן הבית, אין הדלקת ההורים או האישה אפילו, הוא כותב, בביתם פותרתם, כפי שלטי במאמר ענת. במחילה, אני הקטן, קשה לי לקבל את זה. אני יכול רק לספר שאני זוכר שהיו מעלים לפני רב שלמה זלמן, זכר צדיק לברכה, שאלות על הצבא. הוא מתיר כל דבר. כל דבר. כביסה בתשעת הימים, בשבוע שחל בו, בטח החיילים מבגדים ולוכלכים, לא התאפקו, הוא היה מתיר כל דבר. אני זוכר את אבא אומר, שזה בגלל שרב שלמה זלמן לא מבין איך הצבא מתנהל. כי הכל אצלו זה חירום. אני חושב שזה יכול לקרות גם מאוד גדולים שלנו בצבא. כלומר, אני לא יודע, זה למרות שמי שהיה בן של חייל הוא צריך להבין את זה. נכון? בן חייל. הוא גר בבית? מה? בוודאי, נכון. אמהות של חיילים יש פה? לא. טוב. לי יש בן שאני חייב, אני מתוודע, אני אולי לא טוב שאני אעשה את זה, יש לי בן שיכול לצאת הביתה כל יום והוא לא רוצה, אין לו כבר לנסוע, הוא משרת בגלילות, אני לא יודע מה הוא עושה, בסדר? אבל
אין לו כבר,
אז הוא ישן שם, לא יודע. טוב, אמרתי אולי באמת אנחנו מהבית לא נעים, לא, אני לא יודע, אבל לא, אבל חיילים הם גרים בבית, נכון? טוב, בכל מקרה זה שני החידושים של המאמר, אני מסכם. חידוש אחד שאני מבין אותו לא על חיילים ולא על פנימיה, אני מבין אותו על אנשים שאולי עוברים ממקום למקום. אפשר להגיד, אתה כבר לא מהמקום הישן. 30 יום יכולת השיעור. החידוש השני לא צריך מבנה לדעתו. למרות שהוא מביא פה הרבה כאלה שכן צריך מבנה. בסדר, בכל מקרה, עד כאן קצת השלמה על המאמרים של אבא, ואנחנו נגמור את הסוגיה כאן, ואז אני רוצה להשלים עוד דבר על נר חנוכה, ואז אנחנו עוברים למשהו שהוא בכלל לא קשור לכאורה לחנוכה. כי אומרת הגמרא, אמר רבא, דרכים רבנן, הבו לו בנין רבנן. דמוקיר רבנן, הבו לי חטבנת רבנן. דחיל מרבנן, הוא גופי הווי טובה מרבנן. וילה ברחיו משתמע מילה כצובה מרבנן. גם פה יש מידה כנגד מידה. מה שיש להניח שהיחס של אדם כלפי רבנן הוא יזכה לגמול דומה, ולכן דומה שמה ששלושת היחסים האפשריים כלפי רבנן שמתוארים כאן הם בעצם מתארים גם מערכות יחסים שונות שיכולות להיות בין אדם לבין הסביבה שלו. קודם כל יש פה תיאור כלפי היחס של האדם לתורה או לרבנן, יש אפשרות של כמה מערכות יחסים. כן, אפשר להיות רך עם רבנן, אפשר פשוט לאהוב אותם. הזכרתי קודם את שני גדולים, אבא והרב שלמה זלמן. אבא היה מאוהב ברב שלמה זלמן. זה היה, נכון? זה היה רך עם רבנן, וזה אהב אותו. כלומר, אני אמר כילד שהיה הולך אליי, איך אפשר היה לא לאהוב אותו, כן? כלומר, באמת, הייתה לידו מימות. כלומר, היית נכנס אליו, לא היית מרגיש חרדה, היית מרגיש שאתה עומד לפני גדלות, אבל היית מרגיש את הנועם הירושלמי הזה של ירושלמי, כן, של התורה וכו', לא נעים. והיית מרגיש את הכובד ראש הזה. עכשיו, כשאבא מתאר את הרב הוטנר, זכר צדיק לברכה, תמיד אומר, גברא דמסתפילא מיניה, זה תדחיל ברבנן. היית מפחד ממנו ממש, כן? מי שפה פרח את הרב הוטנר? גם אני. זה היה מבין, נכון? הוא היה תקיף, הוא היה תקיף. היית מתגמד לידו. כמו הרב שלמה זלמן, היית ממוגנת אליו. הרב הוטנר היה מבין אותך, אבל מבין בגדלס. עכשיו, יש גם אפשרות שלישית, ומה היא? דמוקים רבנן. אתה לא מתאהב בו, אתה לא מפחד ממנו, אבל אתה מחבר אותו. עכשיו, מה שהגמרא עושה, היא אומרת, מי שיש לו קשר לתורה, הוא יזכה לקשר הזה גם בתוך עולמו שלו. ואז מה הגמרא מציגה? ופה יש משהו מדהים בהגאות הגר. בואו נראה את זה, זה מה שפילה פלוי. הגמרא אומרת כך, רוח עם רבנן, יהיה לו בנים רבנן, והסיבה הפשוטה היא, כי מה מערכת היחסים בין אב לבן, גם של אהבה. אומר רש"י, אני קורא, דרכים אוהב אבו לי בנין רבנן ואהבתו עליהם כאב על בן. מי שאוהב רבנן, אז יהיה לו בתוך הבית רבנן שהוא אוהב אותה. עכשיו תראו למה אנחנו עוברים, דמוקי רבנן אבו לי חטבנת רבנן. מה צריכים להגיד על משקל הדבר הזה? שמה מערכת היחסים בין חתן וחותן? יחסים של כבוד, נכון? זה יחסים, הייתי אומר, דיפלומטים? כבוד. רוצים להסתדר, הלוואי, כן. הלוואי, כן. אני, כשאני מכין חתני, אני מומחה לחותנות, יש לי שתיים. אבל זה... אבל ככה נראה, מוקיר, מוקיר, נחבר אותך, אז אין לו חתן כזה, כובד, נגיד, שזה השבר של פלויני, אבל אהבה, כנראה, זה כנראה נראה פה אחר. ודדוחל מרבנה, מי שמפחד, אז מה יקרה לו? זה כבר לא יקרין על היחסים שלו בתוך הבית, אלא זה היחסים של הסביבה כלפיו. הוא בעצמו יהיה תמיד חוכם, כי מה יקרה לו? הוא יהיה תעקיף, יהיה לו סמכות, ואז אנשים ישמעו לו. עכשיו בא הגרא, ותראו איזה דבר מדהים, הוא הופך את הגרסה. פלא פלואים, אומר הגרא, דמוקי רבונון, אגות הגרא, רואים בצד? צריך לומר, דדוחל מרבונון. דדוחל מרבונן, צריך לומר דימוי כרבונן. עולים אחרות, הגרא הופך את החתן לדוחיל ואת אתה בעצמך למויקי. אני הסתקרנתי מאוד בהגרא הזה, איפה זה בא לו? טיפסתי בכל ידי הנוסח של הסוגיה, בכולם כתוב כמו בדפוס, בכולם. זה כנראה הגאה של הגרא מדעתו הרחבה, מתוך הבנתו מה אמורים להיות מערכות יחסים בתוך משפחה, לא פחות. אני קורא לכם, חיפשתי ומצאתי, יש ספר שנקרא חידושי הגרא לשבת. מה הכוונה? איזה יהודי ניקט כל מה שהוא מצא מהגרא, והוא כותב כך, הוא מביא שני קטעים, שניים שציטטו מהגרת הדברים, ותראו מה באמת הם אומרים. הראשון, אני לא הצלחתי לעמוד על טבעו של הספר, אז הכל בערבון מוגבל, אבל הראשון מצטט מהגרא כך, הוא כותב, דדחיל מרבנן, אבל חטבנת הרבנן, לפי שהם יראים מחותנם. ממש, מתאר מערכת יחסים בין חתן לחותן של דוחיל.
פורמלים.
דוחיל. דמוקי רבנן, יהיו גופי. ואז הוא כותב, ומלבד זה היה לי טעמים על פי הנסתר ולא רוצה לגלות, אז גם אני לא יודע אותם, בסדר? אני לא יכול את האמת. יש פה עוד ציטוט מהגרא, מספר דברי אליהו, שזה היה כבר יותר מוכר, ושם מופיע הדבר הבא, אני קורא. יש פה ממש הסבר שלם על זה. רבינו הגרא מהפך הגרסה. וכך הוא גורס, דדחיל מרבה ולחתן תד רבנן, דמקי רבן אי וגוף יצרו רבנן, ולפי הגרסה הזאת מצינו רמז במקרא. דיני ידוע דרשת רבי עקיבא, את השם אלוקי חתירה לרבות תלמידי חכמים, וזה מרומז בקרא, דרחים רבנן, אבו לרובנים רבנן, ואחר ואהבת את השם אלוקיך. ותראו איזה דרשה מדהימה, שמרבינן אף תלמיד חכם, כלומר, כמו שלמדנו מרבי עקיבא של את השם אלוקיך תירה לרבות תלמידי חכמים, אז ואהבת את השם אלוקיך גם לרבות תלמידי חכמים. זה אומר ממש נפלא מזל. יש מודל שתלמי חוכם שאוהבים אותו. כן, זה דבר, כך הוא אומר. וסומך להם משנתם לבניך. אז מי שאוהב, יהיה לו בנים שהוא מלמד אותם. ועוד איתה בגמרא על הכתוב, ואתם הדבקים בהשם וכי אפשר לדבוק בשכינה, אלא כל המסיא ביתו לתלמיד חכם מלא עליו הכתוב כאילו הוא נדבק בשכינה, וזה מרובק מרומז דדחי אליו אלי חתן הדרבנן דכתיב את השם אלוקיך תירה לרבות תלמידי חכמים וסייפה דקרא כתיבו בוא תדבק. אז פה זה כבר לא פסיכולוגיה של חתן וחותן, אלא הוא אומר הפסוק של בוא תדבק ואתם מדביקים שהוא מרבה למסיד ביתו לתלמיד חכם, הוא הולך יחד עם את השם אלוקיך תירה, ואז הוא אומר וצריך וכו'. אוקיי, עד כאן הדברים.
סמוך על שולחנו זה נדבק.
מה זה?
סמוך על שולחנו זה כבר נדבק.
טוב, בסדר, בכל מקרה אני בתור חותם טרי עם חתן, לא, הוא לא מפחד ממני כל כך, הוא קורא לי מאיר, זה בטוח, אין פה פחד. זה אני יכול להגיד, בסדר? הוא לא שאל אותי הפעם איך לקרוא לי, בסדר. אבל הוא לא מפחד ממני, הוא גם לא רבנן גדול, הוא פשוט נחמד מאוד, כן? אני לא יודע. זו גמרה באמת מאוד מאוד מעניינת. המערכות היחסים, המודלים השונים האפשריים, במאירי, פה על הסוגיה מופיע כך, אני קורא.
בוויכוח הלכתי שלך איתו, אז איך
לא מתייחס? מה? אנחנו מסתדרים מצוין, זה בסדר. אנחנו מסתדרים מצוין.
אני מחדד את השני.
ברוך השם. ברוך השם. בכל מקרה אומר המאירי כך, אני קורא... הנה, עכשיו תשמעו רק מאירי. המאירי כנראה חי אחרת מהגרא, כי המאירי כותב כך. מכיוון שכך המידה, לשלם מידה כנגד מידה, ראוי לאדם שיכוון אוכותיו כדי שישתלם במה שראוי. דרך הערה אמרו, דרוכים רבונון, אבו לא בוני רבונון, שהבן רחמי אב עליו, כי דכתיב כרחם אב על בנים, ואף הבנים רחמיהם עליו, כמו שאמרו, מכניס ומוציא. יש פה לדעתי קצת, הרחים בארמית זה פשוט לאהוב, נכון?
כן.
לכן אני לא מבין, לדעתי התבלבלו העברית והארמית, כי הוא מדבר פה כל הזמן על רחמים. אבל אז הוא אומר כך, וכן דמוקי רבנן, אבו לחתבנת הרבנן, שדרך החותן לכבד את חתניו, ואף החתנים לחותניהם. אז הוא ממש מתאר מערכת יחסים אחרת. אז זו המחלוקת פה הגדולים על המערכות האלה, בוא נגיד אילו ואילו דברי אלוקים חיים. כל אחד ואיך שהוא מעצב את הדברים. עכשיו, יש פה גמרא שעוברת לנושא שהוא לכאורה קוטע את סוגיות חנוכה. כן, אנחנו כמעט סיימנו את חנוכה. שעה טובה, נכון? ותראו בעמוד הבא, עוברים בחבדל עד עמוד א', איבאי אלו, אחרי כרבע עמוד, יש פה גמרה שלמה שעוסקת לא בדיני, לא בדיני הדקת הנר, אלא על הניסים. גמרה שלמה. אבל לכאורה חנוכה לא יסתיים. בוא, אם הייתי אותי לכם, יש מסכת חנוכה, זה לא יסתיים. לכאורה גם על הניסים הוא חלק. אבל פה פתאום יש פסקה שחוזרת למשנה והיא מפרשת משהו שכתוב במשנה שלא מדליקים בשמן שריפה, ולכאורה לא ברור מה זה עושה כאן, וכך שאלו התוספות בחבדל עד עמוד א', דיבור המתחיל ביי אלו, כגמרא חוברת חזרה לחנוכה, שואלים תוספות, תימה דחמית אבל אל עסוקי לאל גבי מילה זה חנוכה. אבל יש להניח שאם בכל זאת האורחים של המסכת הזאת באמצע חנוכה הם שמו את החטיבה הזאת, כנראה יש לה משהו ללמד אותנו גם ביחס לנר חנוכה. אז אני מציע, בוא נראה את זה יותר בבקיאות בגלל שזה פחות חנוכה, אבל נראה נקודה מסוימת שהרשב"א מציע לקשור בין החטיבה הזאת לבין חנוכה, ובזה נסתפק להיום. ונראה את הגמרא כך, ולא בשמן שריפה. מהי שמן שריפה? אמר רבא, שמן של תרומה שנטמאה. כן, יש דין של תרומה טהורה ניתנה לאכילה, לשתייה ולשיחה. כלומר, את תרומת הדגן צריך לאכול, תרומת התירוש, היין צריך לשתות, תרומת השמן צריך לסוך, תרומת מאה נטמא, השמן ניתן לשריפה. כן? ואומר, ממשיך רבא ואומר, ומה הקראו לשמן שריפה, הואיל ולשריפה עומד, ובשבת, מה הייתה עימה? לא, אז למה באמת אפשר להדליק מאה שבת בשמן שריפה? הרי זה יכול להיות שמן זית, נכון? אז אומר רבא, מתוך שמצווה עליו לבערו, גזרה שם היתה. בא רבא ומייחס פה ההצעה של שם היתה בשעתו, אני רוצה להזכיר, שלמדנו בדף חפה לפעמוד א', מה הבעיית ההדלקה בשמנים והפתילות שאמרו חכמים, גם שם ראינו שיש מפרשים, מפורש ברמה במשנה תורה, כך מפורש ברשי, שהבעיה היא שמה יתה, אבל היתה שם, ואז ההצעה של רבא לפחות מה היא מצליחה? מקשר בין הנימוק של שמן שריפה או אלה בין הנימוק של שאר השמנים והפתילות שנמצאות במשנה, רק שהרקע לחשש שמה יתה הוא רקע שונה. מה הרקע בשאר הפתילות? כי הם לא דולקים טוב. בשמן שריפה זה הפוך, זה שמן זית, יכול להיות שהוא דולק מצוין. אז למה אני חושש שמה יתה? אז אומר רשי, שיות ויש מצווה לבערו, הוא ישים לב שהנר מה? לא דולק טוב, מרוב חיבת המצווה, מה הוא יעשה? הוא ינסה לתקן את הנר, ולכן אסור בשבת להדליק בשמן כזה. כן, אומר רשי, אני קורא, שמצווה עליו לבערו, דימה אתי בלידי תקלה, תאכילה, שמה יתה כדי שיתבער מהר. עכשיו קודם כל בדברי רשי מפורש שכל הסיבה לשרוף זה רק כדי שלא יאכלו, שימו לב. עכשיו אומרת הגמרא, אומר לה אביי, אלא מעתה ביום טוב לשתרי, לפי זה מה אכפת לי ביום טוב שהבן אדם יתה? עלה מתנן אין מדליקין בשמן שריפה ביום טוב. ומתרץ את הגמרא, גזרה יום טוב, עתו שבת. דיינו, למתו של דבר. החשש הזה היה צריך להיות רב בשבת, ביום טוב, מה הבעיה? אבל גזרו פה, שואלים כל הראשונים, אני לא מבין, לא גזרו ביום טוב לשאר השמנים. אז פה אומרים דבר פשוט, שאר השמנים לא דולקים היטב. שמן שריפה הוא כן דולק היטב. אז לכן בשאר השמנים אין סיבה לבלבל בין יום טוב לשבת, אבל בשמן שריפה שהרקע הוא לא שהוא לא דולק היטב, לא היה מותר ביום טוב, אנשים לא היו מבינים אז מה הבעיה בשבת, ולכן גזרו רק פה יום טוב עתו שבת. ממשיכה הגמרא ואומרת, רב חיסדא אמר, לשם היתה לא חי שיניים, אלא הכה ביום טוב שחל להיות ערב שבת עסקינן. מדובר כמו בשביל של פסח השנה שיחול ביום שישי, והיהודי הזה רוצה להדליק בשביל של פסח, ראש הוא עשה כמובן עירוב תפשילים, כן? הוא רוצה להדליק נר של שבת ושמן שריפה, זה מה שהוא רוצה, מה יש לו, למה לא, כן? ואז מה הבעיה? לפי שאין שורפים קודשים ביום טוב. הבעיה היא שבאמת מעיקר הדין להדליק בשמן שריפה בערב שבת שחל ביום חול, אין בעיה. אבל להדליק ביום טוב, ביום טוב עצמו יש איסור מה לעשות? יש איסור מה לעשות? להדליק את הנר, יש איסור. למה אין שורפים קודשים ביום טוב? כאן רק אני אעיר שיש לא מעט ראשונים, הרמב"ן אומר את זה בדף קנ"ט, רב שאול ליברמן מפנה לזה, זה לא... לבד לא הייתי מוצא את זה, תוספות ריד פה על אתר מאיר, שזה לא שאסור רק ביום טוב שחל בשבת, בערב שבת, אלא היות ויכול לחול יום טוב בערב שבת, גזרו בכל הרבה השבתות, אבל יש ראשונים שחושבים אחרת, שאין לכנה משמן שריפה לפי רב חיסדא, אסור רק ביום טוב שחל בערב שבת, בערב שבת רגיל, בבקשה, תדליק את הנר. שאומרת הגמרא, אבא בניקטן יסייפה, אין מדליקים משמן שריפה ביום טוב, מכלל דרי שעליו ביום טוב עסקינן. אמר רבי חנינא מסורה, מתם כאמר, מתם אין מדליקים בשמן שריפה ביום טוב, לפי שאין שורפים קודשים ביום טוב. תניא קבתי דרב חיסדא, כל אלו שאמרו אין מדליקים בהם בשבת, מדליקים בהם ביום טוב, חוץ משמן שריפה, לפי שאין שורפים קודשים ביום טוב. עכשיו תראו, הסוגיה הזאת יש הרבה מה לומר עליה, ואני לא אכנס לכל עובי הקורה, אנחנו בכל זאת רוצים לחזור לנרות שבת. אני רק בקצרה עיר, שאלה אחת מרכזית היא היחס בינה ובין הסוגיה בחבדה לדבות זה, מי שירצה לעיין. ראשונים פה מאוד מאוד העסיק אותם ההצלבה בין השיטות. מה שאני רוצה בעיקר להתמקד זה בהצעת פרשנות שהציע הרמב״ם וביקורתיו הרשב"א לסוגיה, שהרשב"א מאיר בשם הרעה שזאת הסיבה שזה הובא במסגרת סוגיות של חנוכה. מה שמסבירים הרמב״ם והרשב"א זה שמה שהגמרא כאן רוצה לבדוק הוא האם יכול להיות חשש לשם היתה שהאדם מדליק נר שיש מצווה שהוא ידלק. אני אקריא לכם את הדברים בלשון הרשב"א. הרשב"א אומר כך, כן, רק שנייה, כן, הנה זה. כן, אני קורא לכם את פירוש הרשב"א. יש לומר דאביי כרב חיסדא סביר עלי, וביום טוב שחל להיות בערב שבת עסקינן, ותאמה דכולם מתניתין משום דאין שורפים קודשים ביום טוב, אלא מדי שם אלה רבה דדחיק ומוקילה בה היא גזרה דו דבר רחוק שימתה כדי שימהר מעט בשריפת משהו מותר ליהנות בשריפתו כשמן דאלמה, ידע ודאי דרבה לית לי בשמן שריפה שנתאמה משום שריפת קודשים. דאית לי תפי הווה ניחא לוקמה ביום טוב שחל להיות בערב שבת. כלומר אביי כבר מכיר את דברי רב חיסדא. אביי, בוא נאמר קצת פילולוגיה תלמודית, רבה הוא דור שלישי, רב חיסדא הוא דור שלישי, ואביי הוא דור רביעי, אבל איך הסוגיה מביאה אותם? רבה, אביי שמדבר עם רבה ואז רב חיסדא. אז לכן בצדק אומרים פה, תוספות פה אומרים את זה רשב"א, אביי כבר מכיר את גם את רב חיסדא וגם את רבה, והוא מכניס את עצמו ביניהם. הם רוצים לדייק כשאביי אומר אלא מעתה, אתה יודע מה כמו שהביטוי אלא מעתה? לפי מה שאתה אומר אבל לא לפי מה שאני חושב, אלא מעתה, זה בעקבות דבריך. מה זה אלא מעתה? אביי עוד לא הציג את שיטתו. אז הם אומרים אלא מעתה רומז שאביי מזדהה עם רב חיסדא. כלומר לשיטתי כל מובן, אבל אלא מעתה לשיטתך, ככה הם מסבירים. ואז הוא אומר כך, ואנו נמי דסיינו לרב חיסדא מדתניה וכולי, ו הוא אומר כך, שאביי בעצם בא להוכיח שאין בכלל חשש של שמא יתה, אלא חייב להיות שהנימוק הוא אין שורפים קודשים ביום טוב. עכשיו למה זה, לשמה הגמרא מביאה את זה? אז תראו מה הוא כותב. כתב רבנו הרב ז"ל, אצל הרשב"א רבנו הרב ז"ל דרך כלל הרעה, ומשום כך הכניסו בגמרא היי פיסקה דבלו בשמן שריפה בעצם הלכות חנוכה, באמצע הלכות חנוכה, שום דשייך בהדלקת נר חנוכה בשבת לדעת רבה. מה שהוא אומר פה זה דבר מאוד פשוט, לשפי שיטת רבה אז לכאורה יש מקום לאסור להדליק נרות חנוכה בשבת חנוכה. מאיזה סיבה? פה דיברנו פה כל כך הרבה פעמים שהכמיהה שלנו שהנרות ידלקו, ולא מדליק נרות חנוכה, הוא יראה שזה עוד תוצאות הולך מחוות, מה הוא יעשה? אני אומר לכם באינטואיציה, הילדים שלי לא שומעו שום דבר מהשיעורים שלי פה, אבל הדליקו נרות, נכבה להם נר, מיד רצים, מתקנים, מדליקים, זה מה שנקרא שם היתה. עכשיו אומר הרשב"א שהחטיבה הזאת הובאה כי לפי שיטת רבה מה יוצא? כשיש נר שיש מצווה שהוא ידלק, כמו שמן שריפה, אז המוטיבציה הפנימית של האדם היא לשפר את הנר כדי שהוא יצליח לקיים את המצווה של ההדלקה. אם כך הדבר, אז יש מקום להרער על היכולת להדליק נרות חנוכה בשבת, שמה יתק. כבר דיברנו אז על אסור להשתמש לא רע, מותר להשתמש כל... הוא אומר, הנה מדברי רבא, משמן שריפה, אפשר לתקוף עכשיו את נר חנוכה מזווית, מזווית חדשה, שמה יתק. לכן הגמרא מביאה את אביי ורב חסדא, שנועדו לומר לנו שהפיעור בשמן שריפה, מה הוא אומר? משום שאין שורפים קודשים ביום טוב, או בלשון אחרת, לא חוששים שמה יתה, ויות וכך אין בעיה של הדלקת נר חנוכה בשבת חנוכה. ככה מסביר הרשב"א. אנחנו נצא עוד שיעור הגמרא כאן. מה שאני רוצה להשלים זה נושא של הדלקת נר חנוכה בבית הכנסת, ונשאר לנו עוד להשלים, ולעבור לאיביילו, מהו להזכיר ראש חודש בברכת המזון, כל ענייני השכרת מן המורה, ענייני שמן שריפה, לא ניכנס יותר ממה שנכנסנו היום, בסדר?